Pastore, vamos a hacer más o menos hace poco de a mamá de que me creció y cada mamá da te lo que está del como se llama על מאמר הדור אמרנו שאולי נדבר פעמיים, על כל מאמר נוסף נדבר עוד פעם נוספת כזה, יותר באמת דרך זה ככה לראות ככה באמת את הכיוון הכללי שהרב רצה כאן לרקום בספר החשוב שלו, עקבי הצאן, ספר שהודפס בשנת תרס"ו, נכתב בשנת תרס סמך אש, זה הייתה השנה שהרב בא, השנה הראשונה שהרב היה בארץ, הוא בשנת תרס סמך דלד, בסוף תרס סמך דלד, הרב עלה לארץ ישראל, בכ"ח באייר, ושנה אחר כך, זה הייתה שנה מאוד מאוד פוריה מבחינה רוחנית אצל הרב, גם בקובץ א' שהוא הגדול בקבצים, גם בפנקס ג' שהוא יש בו חשיבות גדולה, שבו רואים את המעברים של הרב מהתקופה שהיה בבויס בתקופה שהיה בארץ ישראל, כמו שהרב צבי יהודה בנתיבות ישראל אומר, שזה לא שהיה כאן שינוי בדבריו של הרב, אבל הרב מדבר על גישושים ראשונים שהיו בחוץ לארץ, דרך המאמרים בעיתון הפלס, אפיקים בנגב ועוד מאמרים אחרים, לבין הכתיבה של הרב בארץ, שזה בין, גם סגנון הכתיבה היה בחוץ לארץ יותר סגנון פרטני שמזכירת סגנונות הכתיבה המוכרים לנו יותר, שבנויים על מדרשי חז"ל ועל שאלות ותשובות, ושהרב הגיע לארץ ועד ארץ ישראל מחכים, אז סגנון הכתיבה התנסה לסגנון אופאי, שירי, על גבול הנבואי, כמו שהרב מכנה את דבריו, ספיחי נבואה. אבל גם אלה, המבט על המציאות, שעוד פעם שכבר בכתיבות שלו וחוץ לארץ, היה מאוד מכוון מטרה, אבל עדיין היה איזשהו צד מהפרטים אל הכלל, אז הכתיבה בארץ ישראל הייתה כבר כולה קשורה לאחדות גדולה מאוד, ויש משהו במאמרים המיוחדים שהרב כתב באותה שנה, כמו שאמרתי, גם קובץ א', גם פנקס י"ג, גם עדר היקר וגם עקבי הצאן, שיש בהם את הברכה הכפולה, הבהירות של הכתיבה של הרב בבויסק ניכרת כאן, כתיבה מאוד מסודרת, מאוד בהירה, מאוד הדרגתית, שהכתיבה בארץ ישראל היא כבר, בגלל הסגבותה, היא כבר לפעמים, אין העין מתעששת, היא לא מסוגלת בדיוק להבין במשפטים הארוכים והגבוהים של הרב לגמרי את בירות דבריו, אבל בזה המאמרים האלה התברכו כן בבהירות של תורת חוץ לארץ, אבל מצד שני, כבר עבר דרך ישראל, והמבט האחדותי שבא מלמעלה למטה, המעוף הגדול, כנפי הרוח של הרב כבר ניכרים במאמרים האלה, ובזה יש הבדל בין מאמר, בין הספר עדר היקר, שאפשר לראות בו כאיזשהו צד מסוים של סיכום, של סיכום גדול, של דרך דמותו של האדרת, של כל התורה, השתלשלות התורה כפי שהייתה במצב של ערב הגאולה, לעומת עקבי הצאן שמאירה את הדברים כבר מתוך התנועה אל דור חדש יקום וחי, כמו שהרב צודה כותב לברנר בצמח צבי, שיש כאן שבעת קני מנורה בעקבי הצאן, כמו שקני המנורה מחולקים לחמש ושתיים, וכמו שהרמס זה בעולת ראייה, שחמש זה כנגד חמישה חמשי תורה, ושתיים זה כנגד בית שבו נברא העולם, כמו שגם בשבעת המינים בעיני הברכות שם, הרב גם שם מסביר שיש חמש מינים ושתי מינים. אז ככה גם יש כאן, הרב צודה אומר, חמישה מאמרים שנכתבו לבני הדור האבות, להאיר להם את הלך נפשם ועומק נפשם של הדור הבנים, הדור הצעיר. ושני מאמרים האחרונים, עקבי הצאן ושרדת אלוקים ועבודת אלוקים, שהם מכוונים דווקא לבני הדור הצעיר, להאיר להם את עומק תורתן של האבות. ויש כאן סוף סוף איזשהו מערכה אחת גדולה שנעשית דרך הדברים האלה. ועקבי הצאן כולל בתוכו, באמת המילה הזאת עקבי הצאן כולל בתוכה את שתי הקצוות האלה. כי אם לא תדעי לך איפה אנשים, צאי לך בעקבי הצאן, הוריד גדותייך על משקלות הרועים. פשוטו של מקרא זה שאם הראיה מחפשת את הדוד, יש איזו כמיהה לעורר את הזיווג מחדש בין כנסת לבין הקדוש ברוך הוא, אז יש איזה סדר מאוד מסובך שצריך לעבור דווקא דרך הפסיעות וסימני הפסיעות של עקבי הצאן, איזושהי בחינה של תולה דקופתא דחמרי, שלפעמים דווקא דרך כל מיני שיריות של הצדים הבהמים הזקים של ישראל, צוני אתם, צון מרתי, כן, משירים, לפעמים דווקא דרך כל מיני סיבוכים שקיימים שהם כנוכל תולדות של הערה של המשיח, אז מהם אפשר לאט לאט לעמוד על טבעו של משיח, שזה אולי יותר מכוון לפנייה לדור אבות שהתבוננו בעקבי הצאן ודרך הדברים האלה זהו. אבל כמו שחזל דרשו את עקבי הצאן דווקא למקום אחר, מלמד שראה לו הקדוש ברוך הוא למשה כל פרנסי הדור עד הדור האחרון, עד דור העקבתא, שזה דווקא דרישה מדור הבנים של לראות את שיעור הקומה שלם של האומה דרך כל פרנסי הדור שחרזו את כל הדורות כולם, עד לעקבי הצאן, עד לפרנסי הדור, כן, תלמידי החכמים של דור העקבתא. כמו שגם הרב כותב בקובץ א', שהדור עקבתא הוא דור שהעקביים זה העבר מצד אחד הכי נמוך בשיעור הקומה של האדם והכי מחובר לקרקע, אבל מצד שני, כמו שהמדרש אומר, ככה מביא את המדרש, שמיום שנחרב את המקדש, אז הקדוש ברוך הוא הולך יחף ואבל על חורבן בית המקדש. אז הרב אומר, העקביים זה המקום היחידי בשיעור הקומה שהוא ללא לבושים, שהוא מפגש עם המלך עצמו ללא לבושים. והדור הזה, עם כל מה שיש כאן, משהו מאוד מאוד אולי נמוך, ויכול להיות קצת מחובר, אולי לפעמים קצת אפילו מתלכלך מהחיבור שלו אל האדמה, אבל מצד שני יש כאן איזשהו כמיהה למפגש עצמי עם הקדוש ברוך הוא שלא דרך לבושים, וזה מעורר איזשהו צורך ככה להעמיק בצורה פנימית על התהליכים המיוחדים שעורים אל הדור שלנו. אז פתר את כל הדברים האלה, זה המאמר החשוב, מאמר הדור. אז אני אולי קודם כל רק ניתן איזשהו סקירת על המאמר. אני כאילו אמרתי שנלמד עד אמצע, אבל היה חשוב כן לראות את המאמר בכללותו, רק כדי לראות את המהלך הכללי. כי המאמר הזה, כך זכינו ללמוד מהפטר, זה מאמר שבנוי בצורה של רובדים, למדרגות לגבי מדרגות, מקומת הגוף דרך קומת הנפש, מתקדם לקומת הרוח עד קומת הנשמה. יש כאן איזה מבט על הדור מהחוץ אל הפנים, ובחוץ הכל מלא מחוב גדול, המחוב הגדול, ככל שמתקדמים יותר פנימה מבינים יותר תהליכים פנימיים שהדור שלנו עובר. אבל המבט הזה שככה פורד את כל המאמר ורואה אותו בצורה המדוארת שלו, ומבין שככל שמתקדמים יותר לסוף המאמר אז יותר תופסים את השור בקרניו, יש בו משהו חשוב גם כהבנה על כל מיני תהליכים שקורים תוך כדי המאמר. כמו שאנחנו יודעים, היה הרבה פולמוס עד כמה מאמר הדור הזה שייך רק לתקופת הרב, ועד כמה הוא נוגע לכל הדורות הבאים של הגאולה. כמו שהגר"א אומר שבדור הגאולה היו שלושה דורות, שמנת, אבית, כסית, שקשורים גם לרב יש כל מנסוחים, הדור הראשון להקוות את המשיכה, הדור האחרון להקוות את המשיכה, שיש תהליכים שונים. והשאלה האם דברי הרב כאן, שבמבט הפשוט בקריאה שטחית של המאמר רוצה לומר, שזמן שהדור שלנו הוא דור מאוד אידיאליסט ומוסר את נפשו על ארץ ישראל, אז ראוי שיחופרו כל חטואה ואפשר לבחון אותו על פי הצדים האידיאליסטיים הפנימיים שמנחים אותו, ועל זה יש פקפוק. זה היה בדורו של הרב, כל הרוח, המשוב הכללית, האידיאליסטית, כבר מהר מאוד הייתה נביקת הרוח והתפוררה, והגענו אחר כך אפילו למצבים עוד הרבה הרבה יותר מסובכים והרבה יותר שפלים. ושאלה האם המסר הזה הוא, והרצון לראות את הדור בזווית הזאת, נכון ליישם אותה גם מאה ויותר שנים אחרי שהרב כתב את המאמר שלו. אז זה באמת ברור שברור שכל תשובה שלא ניתן לו, אבל ודאי שכן צריכים כל דור ודור 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 אמונתו. נכתב זה מאמר שלם שאהבתו בלמד אתנו א' או ב' על הדבר הזה. ודאי שצריכים בעין הפקיחה לבחון כל מצב וכל תהליכים מחדש, אולי לאור המאמר, אולי בדברים אחרים, זה חלק מהספק של הדברים. אבל מגלה בפומי יאמר שאני חושב שמאמר הדור נכתב רק לדור אחד, לא לכל הדורות, נכתב רק לדור שלנו, של ישראל תשפ"ג. כל מה שהמאמר מתייחס לא לדור שלנו, זה רק המעטפות של הדור. מכיוון שהמאמר בנוי בקומות כמו שלנו של גוף, נפש, רוח, נשמה, אז הסיפור האמיתי של המאמר זה הרובד הפנימי של הנשמה, שבתקופת הרב הצל זה היה סתרי תורה ממש. ואכן אני די משוכנע שרוב האנשים שקראו את החלק האחרון של המאמר, אנשים הפשוטים, ההמוניים, רובם לא הבינו מהי כאמר הרב, ואפילו המילים מתפרפורים להיות מילים מסובכות, אז ככה אמרו, זה מילים יפות כאלה של הרב, אבל תלו את עיקר המסר של המאמר במה שנחנה קומת הנפש, זאת אומרת אחרי המחוב הגדול, בלימוד זכות הראשון של הרב, ואז הגיעו בדורות מאוחרים למבוכה שמה שקיים בקומת הנפש לא רואים שהוא מתקיים בדור שלנו, ומלא מכאן בא הספק שמה המאמר הוא לא לדורנו. אבל לו ישכילו יבינו זאת, יבינו להחיתם, היו מבינים שעיקר המאמר הוא קשור לקומת הנשמה, שבתקופת הרב לצל זה היה ממש סתרי תורה. מטבע הדברים, אז בשלב הראשון מה שמפגשים זה עם הנפש, אולי דורות יותר מאוחרים לרב, כבר סוגיית הרוח שהרב מדבר עליה מאוד מאוד התבלטה, וכמו שנבין בהמשך, שקומת הרוח יש בה משהו תנועה ממש הופכית למה שהיה קם בתנועת הנפש, אבל גם אפילו התנועה הזאת היא בטווח יותר ארוך של היסטוריה, גם היא כבר איבדה את חינה, אבל דווקא עד רבה, אז הסוגיות שהרב מאיר על קומת הנשמה של מאמר, הן פתאום צפות, כמובן בתחילתם, מהדר חשוכה והדר נאורה, מביאות בתחילתם בצד הקליפתי שבהם, אבל יש איזה צד מסוים ששם מתבררת הנקודה היסודית. אולי קצת אני בעצם אציג את זה גם בדברים אחרים, שמטבעם של דברים שהם נעים מקומה של רובדים לגבי רובדים, אז אפילו זה זועק ומתבקש של השלבים הראשוניים באיזשהו שלב מסוים כבר יופשטו, יסרו הבגדים הלבושים הראשונים באיזשהו שלב מסוים, כמו שבבוא אביב אז יש הרבה פרחים שמתוארים בצמח, ואז יש מישהו שכתוב את מאמר הדור של העץ ואומר, הנה תראו איזה גאולה יש כאן, עת הזמיר הגיע ואין עץ הרימון, אבל דור למחרת או שבועות למחרת שהפחים האלה יבלו, אז אנשים יגידו עליו, היית ציני מדי, או התכוונת עולה רק לתקופה שלך, לא הבינו שאני אגיד צמצוח עריפה, אין אף תועד בפרחים, אלא רק מצד מה שהפרחים אמורים לגרום לכל מיני דבורים, לבוא וליצור איזשהו תהליך של איווק ומאבקים וטיסות נוראיות, שבסופו של דבר תכליתם יהיה בסוף לגלות את הפרי שיבוא אחר כך. אז למדוד, אז יכול להיות שהאינדיקציה שקרה משהו זה הפרחים. וזה, לכן הרב מאוד מאוד מבליט את האינדיקציה הזאת. הנה, כל כך אני רואה מאוד מפליט הלב. אגב, מת הפרחים יש במשהו מסוים שתכליתם יותר ליהנות בהם בני אדם, לתת לאמון בתחילת התהליך. הנה, קורה כאן משהו שזה מה שנותן הרבה הרבה אמון לחקלאי להמשיך להתקדם. אבל כמו שאמרתי, זה גם מציס ומבלבל את כל העולם אחר שנמצא סביב הצמח המסוים הזה, אבל ההתפוררות של הדבר הזה היא לא רק שהיא לא מעידה שיש כאן משהו לא נכון, אלא היא בדיוק מה שמעורר את עכשיו הבשלה לתהליכים הרבה יותר עמוקים. אז אם אנחנו קוראים ככה את המאמר, זה נראה שאפשר להבין מה עיקר ומה תפל בתוך כל התהליכים האלה. הרב בכל סוגיית הכפירה התעסק המון. יש, אני באמת, אני פושע שאנחנו תמיד מדברים ולא עושים את זה, אבל צריך לסוף ברב, יש לפחות מעל 10 הסברים ברב, למה בדור של גאולה, כמו שכבר חז"ל ניבאו לנו, חוץ פייסגי, בן קו ואביו, קלה בחמותה, והגליל לשומם, זה לא תאונה, המצב הזה של כפירה שקורית בעת הגאולה, זה לא דבר שקשור לכישלונות שאפשר לקלוט אותם בצד הבחירי המוסרי, מה שהרמח"ל מכנה בהנהגת המשפט הפשוטה, כי כמו שאמרנו כבר, הגמרא גם בסנהדרין וגם בסוטה, והזוהר הקדוש בהרבה מקומות כבר ציפה את התהליכים האלה, מה שלכן אומר שיש כאן, כמו שהמדרש אומר, כי יבוא כנער צר, רוח השם נוססה בו, אם ראית הדור שמחרף ומגדף, חכה לו. תבין שבדור הזה ראוי שיבוא הגאולה, כן, כבוא כנער צר, זה צרות ומוחין דקטנות קשים שקיימים, אז יש איזה משהו עמוק פנימי של רוח השם נוססה בו, אז יש כאן מלא איזשהו תהליך כזה שצריכים לבחון אותו לאור דברי חז"ל ולא המקורות הפנימיים, להבין את התוכנית האלוקית שבצורה סמויה גלוזה בתוך הדברים. וכבר כמובן נקדים ונזכיר מה שהרב כאן אומר בתחילת הבירור של הדברים, שנוציא מן החשבון את היחידים הגסים שלקחו להם את רוח הפרצים למסווה לעולה לדוע לילות של גזל וחמת בכל נבלה, שוודאי שזה לא באנו לומר שבדור של הגאולה אז יש כרטיס אשראי לעשות מה שאנחנו עושים, וכל החטאים והפשעים שקיימים בדור של הגאולה הם לית דין ולית דיין, ואין חשבון נפש ואין סדרי תשובה ואין בירורים פרטיים שכל אדם צריך לבחון לחפשה דרכנו ונחקורה, ומאלה גם אולי גם אין צד של לבוא בתוכך על כל דברים מסוימים, כי כמו שהוא אומר ודאי שיש כאן גם תהליכים פרטיים שקשורים כמו שהרב כאן מכנה אל העולם של היחידים, אל התהליכים הבכירים שכל אדם עובר, כמו שהרב בן היה על יצחק אבינו שמלמד זכות על עם ישראל, כן, מה שהגמרא של עתיד לבוא, אברהם לא יכירנו, יעקב לא ידענו, אתה אבינו, שזה הערת יצחק שקשור לעתיד לבוא, להווה לבוא, לדור של הגאולה שמלמד את הזכות. אז הרב זצ"ל בעיניי מסביר שיצחק, כל התירוצים שהוא אומר הם לא תירוצים, זה בעצם יותר מיקוד איפה לימוד הזכות שלו, שהוא אומר נוצים את הלילות ואת, שעליהם אתה לא מעניש, וכאילו שבהם עם ישראל לא חוטא, ונוציא את האכילה והשתייה שעליהם גם חצי מהיום שבהם לא חוטאים, כי הם רק אוכלים ושותים, ונשאר רק 12 וחצי שנים. אז זה ודאי גמרא שאומרת דרשני, כי הרי לדאבוננו זה תמימות לחשוב שבלילות לא חוטאים, העבירות הכי חמורות נעשות דווקא בלילות, ובדעה שגם באכילה ושתייה יש הרבה אפשרויות של חטאים, מלבד לאכילה ושתייה עצמם, דיני לשון הרע לא נעלמו בזמן שאדם אוכל או דברים אחרים. אבל הרב זצ"ל אומר שמה שיצחק אבינו אומר זה שנכון שיש חטאים של לילות, אבל חטאים של לילות הם חטאים שבאים כתוצאה מזה שאין ציבור, כתוצאה מזה שאין כלל, כתוצאה מזה שהמערכת הציבורית נרדמת, ואז באים אותם חטאים. ויצחק אומר, החטאים האלה הם לא חטאים שקשורים לדור, הם חטאים שקשורים לעולם של היחידים, ולכן אותם יצחק מסיר מן החשבון, ורוצה לבחון את הסוגיה של הדור עצמו, ואז הוא מגיע ללימוד הזכות הגדול של קריב את נפשך על גבי המזבח, ש... בגינו ראוי הדור שיסלח לאשר השיר. אז בהקשר הזה ודאי שאנחנו מבינים שיש כאן גם הרבה מרכיבים אחרים שקשורים להרבה חולשות ולהרבה השפעות זרות שאיתם ודאי צריכים לבוא בחשבון. אבל הרב כאן מנסה להבין את הצד המהותי, שכמו שאנחנו רואים בדור של גאולה, שזו תופעה לא פרטית, אלא תופעה שבאירופה זה היה אחוזים אדירים של עם ישראל שנטש את בתי המדרש ובתי הכנסיות, ובשלב יותר מאוחר זה גם הדביק את ארצות המזרח. אז האירוע הזה מצד הבחינה הכללית שבו, ומצד מה שלכן חזל את התהליכים האלה ניבו אותם מראש, זה דבר שצריך להיבחן ב... עיניים יותר גדולות, בעיניים יותר עמוקות. ועל זה רק התחלתי לומר שלרב יש, כמו שאמרתי, הרבה הרבה הסברים לתופעה הפלילית הזאת. אבל במאמר הדור יש צורות הסברות מיוחדות ששונות ממקומות אחרים. על פי רוב, הרב מסביר את תהליכי הכפירה כתהליכים שהם אמצעיים, או אמצעי ל... עולם החומר או אמצעי לעולם הרוח. ההסברות היותר רווחות ברב, כמו שהרב כותב באורות התחייה בפסקאות למתת מם, שהתהליך של הכפירה יש בו איזשהו צד שהוא בא ליצור אביות של מחשבה ליצור כביכול מוחין דקטנות, כדי שמכיוון שבניית הקודש היא בונין בחול ואחר כך מקדשים, אז אם האומה הישראלית עם כל מעוף הרוחניות שלה הייתה מגיעה כמו שהיא לארץ ישראל, אז הדבר הזה לא היה מאפשר לאחל את הבניין האומה מלמטה ללמעלה, מקומות החול הפשוטות עד לקומות הקודש יותר גבוהות. ומכיוון שכך היא גאולתן של ישראל כמעה כמעה, וגאולה כזאת היא גאולת גבורת גבורות, כמו שאומר הרב באיגרת תשנג, אז יש חשיבות שהבניין הזה יכלול גם את כל הקומות הפשוטות ויבנה בצורה איתנה גדולה. הוא החזון שחזה ירמיה שבפרק למד א' בספרו, אחרי שהוא רואה את הרי שומרון שיתעו קרמים בהרי שומרון, ואת רחל שמתנחמת ששבו בנים לגבולם, אז הפסוקים שם מתארים שהקיצותי והירה בשנתי ארבה לי, שהיה לו איזושהי התעררות מהשינה שטלטלה אותו, ואחר כך אבל היה לו חזון נבואי שהרגיע אותו, הנה רואה את בית ישראל, זרע אדם וזרע בהמה, וכמו שחזל תרשו, זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד, שיש כאן איזה משהו שמבטיח את סדרי הגאולה, שאם לא היה בעם ישראל איזושהי אביות כזאת של זרע בהמה, ומוכנות להתעסק גם במקום הזה שנקרא קוטן, אז למי היה את הסבלנות לסלול כבישים ולהבש ביצות? כולם היו ישר מחכים בתור ברשימת תורנות להיות במקריבי קורבנות בית המקדש ולבנות כוללים חשובים לקראת הגאולה. זה היה הצד שמכוון את כולם, אז היה צריך לכן לעבות את המחשבה כדי לבנות את קומת החול. הרב קצת מפתח את ההסברה של הכפירה כאמצעי בעולם החול, לא רק שזה קשור לצדים הטכניים של הגאולה, הרב גם אומר שזה קשור לעוז הנפש שצריך להיבנות. כי הרב אומר, כדי לגלות את סתרי תורה הגבוהים של הגאולה, אם לא יהיה כלים חזקים, אז האורות האדירים שצריכים לגלות, הכלים ישברו לעומת אותם אורות, והרב מחזיר אותנו לכל סוגי השוואת הכלים. אז הרב כותב, מה שאמרתי זה אורות התחייה מם, ואורות התחייה למתת, הרב כותב שההתאבות הזאת של הכלים היא לא רק פרקטית, אלא היא גם בנפש בונה חוסן ואיתנות גופנית, שיוכל להיות שם מלא, חלה לעולם מלא. ובישראל בתחייתו, הרב אומר שההתאבות הזאת והעוצמה הזאת היא גם מפתחת את כוח המדמה ומעשירה בכלל את כל מושג העצמיות שמעשירה את כל האחים כולם, ועל ידי זה אור אלוקי יופיע בצורה יותר גדולה בעולם. כל זה הסברה אחת של הרב, זה עם כל מיני גוונים שונים שלה, אבל שתכלית הכפירה היא להעצים את הגוף. לעומת זאת הרב יש לה הסברות אחרות בספרים אחרים, שהגאולה, הכפירה, בית הגאולה היא לא אמצעי לגוף, אלא היא נצרכת בצורה מהותית אל הרוח עצמו, אבל עדיין כאמצעי, הכוונה כעשרת סיגים, מה שהרב כותב באורות התחייה נון א', ואחר כך באורות האמונה, שם בסוגיה של המוות והמר ממוות, שהרב אומר שחלק מההכרה של תהליכים ארוכים של גאולה, כי נרצה אבונה, כי לקחה מיד השם כפלה מכל אבוניה, אבל גלות יוצרת מצב שבו אנחנו שקועים בתומת ארץ העמים, והרבה הרבה סיגים נספחו אלינו במשך כל תקופת הגלות, מהשפעות זרות שבאו מהנצרות והאסלאם, ועמים ששכיחי אלוקים שאנחנו נמצאים סביבם, שגם תשתשו את הבהירות של אחים ישראלים. ולכן הרב אומר שלהציל את העולם מהמר ממוות הזה, מהזיופים האלה של האמונה, אז הקדוש הוא עושה חסד ושולח מוות כאין איזושהי הרדמה או הקפאה של כל סדרי החיים הרוחניים וחידוש שלהם מחדש, שכן כמו שהרב הרבה מביא את המשל של זרע שנרקע באדמה כדי שיצמח מחדש, או הפסוקים כן של כחומר ביד היוצר ביחזקאל שמתארים שהיה שהיוצר יצר כלי ולא יצלח למלאכה, לא צריך לסתור אותו על מנת לבנות, אז יש איזשהו צד מסוים של תהליכים אלוקיים שידועים מראש, שבעקבות הגלות יהיה הרבה מחלות ויצטרכו ליצור איזה בחינה של סותר על מנת לבנות, להסיר הרבה סיגים אמוניים כדי לבנות אחר כך את כל האמונה מתוארת ללא כל הסיגים שלה, במיוחד במאמר איסורים מורכים שם הרב מתאר את אותה הסברה בצורה חדה וחרפה, שזה כבר להסביר את הכפירה כצורך גבוה, כצורך של עולם מכוני, כהזדקחות מכל התאומה והשיגים שיסבכו לנו בגלות. אבל שתי צורות ההסברות האלה הן הסברות, כמו שמעתם קודם, הן מצעיות ולא עצמיות. איך? הרב אומר שהגמר, המדרש אומר, מצד מר מוות האישה זו אמינות. שמר מוות הכוונה חיים אמוניים מעוותים, שזה הרבה יותר גרוע מאשר המוות עצמו. והכפירה היא המוות. והכפירה, הרב אומר, מצילה את העולם, משהו הרבה יותר גרוע שנקרא מר מוות, ודאי איזשהו איפוס כזה, אלוקי כזה, שבא אחר כך להכשיר את הכל למציאות יותר גדולה. זה הסברות רווחות מאוד ברב והרבה מקומות אחרים. אבל החידוש של הסברות, אני אומר הסברות כזה קומה לגבי קומה של הרב במאמר המיוחד שלנו, מאמר הדור, שהרב מסביר את הצד העצמי שגנוז בעומק הכפירה, מה שהזוהר הקדוש אומר על הדור שלנו, שהבבלי אומר שאין בן דוד בא אלא בדור שכולו חייב או כולו זכאי, אז הזוהר הקדוש אומר שהוא בישמיל מלבר ותמי לגב, זאת אומרת לבחון את התופעות של הכפירה עצמם, לבחון אותם לא מהצד החיצוני שלהם, אלא מהצד הפנימי שבהם, ולזאת בהם עצמם איזשהו אור אלוקי מיוחד שהולך ועוקע, אלא כמו שאמרנו, שדרכו של כל דבר שהקליפה קודמת בו אל הפרי, והתחלה הוא מתגלה בצורה מטושטשת, אז הוא מתגלה עם הרבה מחובים, אבל רוח השם נוססה בו בעומקו, שפודים את הנקודה העמוקה שבו, אז דווקא מעלים ממנו ניצוצות. זה סדר מיוחד שאותו הרב כאן פותח במאמרים לנו. אז כמו שאמרנו, המאמר כאן בנוי מארבע קומות, שהקומה הראשונה היא קומת הגוף. קומת הגוף זה איך הרוח כלואה בתוך הגוף, מה שנקרא איצבנה דגופה, שגם הגוף עצמו זה לא משהו מת, יש בו חיות, אבל חיות כלואה, חיות כזאת היא שנמצאת בסבל גדול, וזה כל הביטוי של הרב כאן שמדבר עליו בכל הדף הראשון. בעצם החלק הראשון של המאמר הוא מהמילים המחוב הגדול עד למילים ויד אלוקים עלי חזקה, אולי אסור רעיוני, הפסקה הזאת היא פסקת מעבר מקומת הגוף לקומת הנפש, שמחוב הוא תמיד מבטא תביעה רוחנית גדולה שכלואה, שיש כאן חסימה אדירה שלא נותנת לרוח הישראלית להתגלות. וכמו שהרב אומר, שבין באבות בין במצא המון דברים טובים, רגשות עדינים, רצונות עבודים, ובכל זה אנו רואים שחסר לנו הכל. כן, שכביכול יש לנו את הכל, יש הרבה דברים, אבל את הכל חסר לנו. יש נקודה שקשורה להכל, שהיא זאת שחסרה לנו. ואי אפשר להתחיל את המאמר אם לא קודם כל מתוך המחאוב, כל המתאבל לירושלים זוכה ורואה בשמחתה. והחלק הראשון של המאמר בצורה נוקבת מאוד מתאר את השבר הגדול שהמציאות עוברת, אבל עיקר המיקוד ועיקר הכאב של הרב בשבר הזה שהרב אומר, שהרב מתאר אותו כאן, יש דור אבות ודור הבנים קוצפים אחד לשני, יש להם הרבה הרבה לכל אחד מה לקצוף על השני, והרב אומר שיש בהם את גם את הצרות הפרטיות של כל קבוצה וקבוצה מדור אבות ודור הבנים, של מתאפר בחבלה בענות נוראה ומצוקי שאול, ואולי ענות נוראה מתייחסת יותר לדור האבות, ומצוקי שאול יותר מתייחסת לדור הבנים. כי אם יש רק אבות בלא בנים, אז יש רק אבות, זה בחינת כמו למתת אבות מלאכה, נפשות כאלה נשמות כאלה שקשורות אל השורש, אל מתי יגיעו מסע אל מלתי אבותי אברהם יצחק ויעקב, אז בחיבור לשורש יש משהו מאוד מאוד שורשי ואיתן, אבל חסר את העושר, חסר את ההתענפות, לכן אומה חייבת שתכלול בתוכה את שתי הצדדים גם יחד, גם בחינה של אבות, של קישור אל כל המציאות העברית, כי כולנו כגמדים על גבי הענקים של האיתנות הגדולה שאותה מקבלים מכל הדורות הקודמים, זה נכון בכל אומה ולשון, שמה שנותן לה את האיתנות זה הרצף ההיסטורי שלה, אבל לאחל כמה באומה ישראלית שמגיעים מעשינו לנושא אבותינו אברהם יצחק ויעקב, אבל כל דור חייב גם את הבחינה של של דור הבנים, של הפנייה אל עבר הבנייה, אל ההתחדשות, אל דברי תורה שפרים ורבים כנטיות, ובהקשר המיוחד הזה, אם יהיה רק אבות ולא בנים, אז יהיה משהו מאוד מאוד איתן, אבל מאוד מאוד עני, חסר עושר. ואם יהיה רק בנים ולא אבות, אז כמו שהרב אומר, זה יהיה יסורי שאול, כמו שהרב מסביר בעולת ראייה, שיסורי שאול זה שיש לו המון המון שאלות, אבל הוא לא מסוגל לקבל תשובות, הוא לא יכול לקבל תשובות, כי השאלות שלו, המשאלות שלו הן כל כך קיומיות, אבל תכונה של ענווה, תכונה של הקשבה, תכונה של התבטלות לדורות קודמים לא יקיימים לו, וזה יוצר את איסורי השאול האלה של קמיות גדולות כאלה שאין להם אף יכולת של איתנות, של תשובה, של בהירות להכיל אותם. זה השבר הגדול שלכן הרב אומר, אבל כמו שאמרתי, הם שברים צדיים. העיקר הוא שניתן מאיתנו כוח הדיבור, שכוח הדיבור הוא הכוח שמחיה את מחיית האומה, זה למען תספר באוזני בנך ובני בנך, זה והגעת לבנך, שזה בעצם הצד העמוק הפנימי שמגלה את הכל, את הכל זה את כמו שהרב גם יכנה בהמשך, שנטלה את זיו הכבוד מחיינו, כבוד כמו שכן אותם כנפיים שבהם אומרות שירה המלאכים שנקצצו מאז שלך בית המקדש, זה בעצם מה שנותן את ובשתיים יופף, את המעוף, את הצד הזה שמסוגל לקחת את כל הקצוות ולתת להם נשמה גדולה. והרב אומר, יש הרבה חסרונות בדור האבות, בדור הבנים, הרבה מצוקות הדדיים שכל אחד בצדק מפיל את השני, אבל הנקודה האמיתית שחסרה כאן זה הכל. ותוך כדי שהרב מתאר את הדברים, אז הרב אומר משהו שצריך לציין אותו, שהשבר היותר גדול הוא שמעבר למשבר הרוחני הגדול הזה, שאנחנו חסרים בכלל את כוח הכללות הגדולה שבכלל היא נשכחה מאיתנו לגמרי, אז הרב אומר, עוד באים עלינו כל מיני איסורים גשמיים של פוגרומים ושל השפלות נוראיות של אומות העולם, שבדורות כתקנם האיסורים האלה היו איסורים שבונים אותנו, עת שרה ליעקב מיני יבשע, אבל שאנחנו חסרים את הכל, שחסרים את הכללות, אז מלא כל האיסורים האלה הם איסורים לכאורה לבטלה, כן, שאין לנו כמו שאב אומר אפילו נוחם מועט להתנחם על כל אדם היקר ואהוב, כי זה לכאורה איסורים שאין להם תכלה, כי כמו שאב אומר אנחנו חסרים את הכל, את הנקודה הפנימית שמתבררת, שמתגלה, שמיוצר איזשהו איחוד בין כולם, שמעוד את פנינו בין של השמיים, כל דבר זה חסר מאיתנו. אני מקדים את זה כי הרב מאמר, המשך המאמר, כל פעם שהוא ידבר על כל הקומה וקומה, הוא יצטרך להסביר מה העומק שמתחולל כאן, אבל יצטרך מלא להסביר מה התפקיד של האיסורים גם הגשמיים שמתעוררים בעת של גאולה, ובכל חלק וחלק מאמר הרב אחר כך יצטרך גם להסביר את מה התפקיד שמוטל על מרי דנשמתא שמשיבים לבבות על בנים ולא בנים אותם לרפא את המשברים המסוימים האלה. אבל זה בעצם השבר הגדול, כמו שאמרנו, שכוח הדיבור שלא ידע איש את שפת רעהו, שיוצר איזשהו נתק בין הרצף של הדורות, אז כבר זה לא אומה, זה כבר כל אחד, כל דור ודור חי את עצמו, אז הצד החי השם של האומה הוא זה שעומד כאן בסכנת התפוררות נוראית. אל תבוס כזקנה אומתך, שיש כאן זה משהו מסוים שהתהליכים העמוקים שיוצרים את הרצף של דורות מתפורר, וזה צריכים כאן עכשיו מעוב גדול שיעיר את עינינו. כן.
למה בדורות האלה הפנים זה לא...
מה זה איך?
למה בדורות האלה הפנים זה לא בדורות ליד, אמרנו שברוב פעמים זה צרה
להכל מיני בשם, כי כאן כמו שהוא אומר, כשיש צרות, כל אחד מאשים את השני. למה היה פיגוע? לא רוצה להיכנס למושגים של דורנו אנו, אבל זה ברור שהתשובה הראשונה היא כי הצד השני אשם. זה מה שהוא כאן מכנה. כל אחד רק, כל פעם שיש איסורים, זה רק מעצים יותר את סיבת החירוב והגידוף. כי יש לנו פה לדבר, כמו שהרב אומר, אבל לא בנגיע עצמו, אלא בנגיע חברו. אז כל מיני טלטלות וגורים שאמורים בעצם לעורר את הנקודה האחדותית. אם היא קיימת, זה נפלא. או זה לא נפלא, זה נוח המועט לפחות. אבל אם לא קיימת, אז מה פשרה? אז מכאן אנחנו עוברים למה שהרב עוצר את הכאב. אסור העיני, יש שמש צדקה, זורחת אבטבי, מרפא בכנפיה. חושך ואור משמשים בו בערבוביה. והרב מבאר שעומק של כאב בצורה סמויה הוא דווקא מלמד על דבר גדול, על חושך ואור שמשמשים בו בערבוביה. כמו שאנחנו יודעים שאם היה רק חושך, אז לא היה בכלל תחושה של כאב. אין אמת מרגיש בחיתוך הגמל. זה שיש אור וחושך, זה מה שיוצר את התחושה הקשה של החושך, בעקבות הכמיהה הגדולה הזאת של האור, שהיא זאת שהופכת את החושך להיות הרבה יותר מכאיב. אז בצורה עמוקה פנימית, שכמו בששת ימי בראשית, שאור וחושך משהו ברבוביה, זה בעצם שיקף שיש כאן משהו של יצירה, משהו של התחדשות. אז בעצם ליסורים כאלה, שיסורים שבאים כתוצאה מזה שהמציאות נטבעת לקומת חיים יותר גדולה, היא זאת שיוצרת את הטלטלות האלה. זה הכדרונית דצפרה, החושך שלפני האור, שהוא בעצם חושך שבא בגלל האור, בגלל שהמציאות כמיהה לא יותר גדול, אז פתאום כל המציאות הקודמת מטלטלת וזוקקת ביו. וכאן הרב בעמוד קופתת מסביר, כמו שאמרתי, יד המילים, ובינינו יביטו אליו ינערו את קומת הנפש של הדור, מהמילים המוחלן הנוראה עד לקוף י"ב במילים מה שהוא לישראל והאדם, הרב הסביר את קומת הראש של הדור, והתחייה של שבת לב אבות אל בנים, שם הרב הסביר את קומת הנשמה של הדור. אז הקומה הראשונה שהרב מסביר, שכמו שמעתי שהיא קומה שבדורו של הרב הייתה מאוד מאוד גלויה, היא זאת שאם הדורות קצת פחות אולי שמים אותה, מזהים אותה כתהליכים קולקטיביים של הדור, אבל בא חשוב יותר לזהות דרכה, לכן לא מה היא, אלא מה היא מבשרת. איזה צד סמוי מסתר מאחוריה. וכמו שהרב אומר, שיש כאן תופעה פלאית בדור שלנו, שבכל הדורות שהיו עד עכשיו, נצטרך את זה בצורה פשוטה, היה יחס ישיר בין נפילות שבין אדם למקום, לנפילות שבין אדם לחברו. קומת הנפש. חזרת עכשיו, אחרי שדיברנו על קומת הגוף, שם הכל עצוב, בקענו עכשיו לשמש זקה ומפה בכנפיה, לבחון את הדברים מהקומה הראשונה הפנימית, שבוחן את הדברים כבר מבפנים קומת הנפש, לא מהצד החיצוני, מהצד הפנימי, ושם הרב כבר יש לו שמש זקה ומפה, ומבין שכל המשברים החיצוניים האלה נעבו ממשהו פנימי. אני רק מזהיר, התהליכים המעודדים הפנימיים שהרב יתאר כאן, הם עדיין רק הצד הגלוי של, של כל קומות הרוח, של כל קומות הנרן, הם בעצם יותר התנאה היסודית שמחדדת שכל קומות תהליכים חדשים, ויותר צריך להתבנן במה שמסתתר מאחורי הדבר המסתם הזה, כי החול של לבוש עם עצמם כבר במהלך המאה השנה כבר לא נראה את קיומם, אבל כן מה שמותנה מהם, מה שמעניין אותם, הוא סוגיה שעדיין צריכה להתברר. כמו שהרב התחלתי לתאר, אומר שבכל הדורות היה תלות בין זובחי אדם, התמדו לאלילים, שכו אל משעם, דיין ובית דיין למקום, לבין זדות יין ותירו שיקח לב, גנה לבוא ופשט גדוד, וכל אח עקב יעקב וכל רע רחיל יעלך. שהתנתקות של היחידים בעם ישראל מהמקור האלוקי, היא זאת שגם השתקפה מהר מאוד בזה שלא היה אף זיקה שלהם לנקודת קודש, לנקודת עליונה, אז משם גם בצד החומרני וגם בצד האנושי, כל המערכות האנושיות הפשוטות שלהם הגיעו למצב של קריסה. ודור שלנו הרב אומר יש תופעה פלילית, שלכאורה יש כאן משהו כזה שלא רק נגיד בזהירות, על אף שעזבו את הקודש, אף על פי כן הצד המוסרי האידיאליסטי והאנושי שלהם מתפתח, אלא הרב אומר יש צד שכואב לומר אותו, שלפעמים רואים אפילו לא יוציא את המילים בגלל, אבל שבהקבלה שיש צד של העצמה של הצדים המוסריים בצורה מאוד גדולה, שבמקביל יש כאן צד של התרחקות מהקדוש ברוך הוא, ויש כאן, כמו שאר אומר, צד מאוד מאוד פעילי שצריכים לעמוד על טיבו. בעצם הרב כאן מכוון לסוגיה שהרב מדבר עליה הרבה, שהמערכת הרגילה שעוברת את כל הדורות כולם, זה שיש זיקה בין האור הפנימי לאור המקיף. ישראל וישורון, עם ישראל יש לו גם את הבחינה שהוא ישר אל, שזה גודל שפונה כלפי שמיה, ויש לו גם את הבחינה של הישורון, שזה בעצם המוסר הטבעי וכל לוחותיו, והאור הגדול שאברהם אבינו הופיע בעולם, זה גם הקריאה בשם השם, אבל גם אהבת הצדק, אהבת להזיק את בריאותיי, כל הצד המוסרי של אברהם. והרב אומר שאור פנימי בלא אור מקיף, סופו להידלדל, וערכו בפני עצמו ממועט, שאם יש רק חיבור אל ההערה המקיפה, אם אין חיבור אל ההערה המקיפה, אל הקודש שעוטף את החיים, אל המוסר נמדד רק מצד עצמו, אז הרב אומר, זה דבר כזה שסופו להידלדל, כי באמת אין ערך אמיתי למערכת מוסרית, אם היא לא קשורה לעולם של קודש, כי כל הסברה אנושית שלא ניתן למערכת המוסרית כמוסר כזאת שצומח מתוך האדם, ותמיד בסוף יגיע אל הצד התועלתני, אל הצד הזה שמתחיל מתוך אלמא דפירודה, אז בטח אם זה הסברים נמוכים של שמור לי ואשמור לך, מה שנקרא מוסר תועלתני, אבל אפילו אם זה יתפתח למוסר יותר עמוק, מפותח, שלפעמים נאמר מעיניים רחוקות מקודש, שמה שנקרא המוסר האוטונומי, שבעצם יש כאן רגשות שהם חלק מהגדת הזהות של האדם, אבל בסוף זה בא להשקיט את האדם בא להשקיט בזה את איסורי מוסר הכזאת שלו, שזה בסוף הכל נשאר בתוך העולם הרדות שלו, ומוסר כזה הוא מוסר שלא יעמוד בעת מלחמה אל מול יצרים אחרים ודרישות קיומיות אחרות שקמות לתוך האדם. לכן מוסר בלי שקשור לו מקיף, סופו להידלדל, אין לו יכולת של התחיות. זה מה שלכן הרם יותר, שבכל הדורות שהיו עד אז, אם אתה מנותק מהקודש, אז המוסר מפרקס כמה וכמה זמן, אבל בסוף הוא מתפורר. אם אין את אני השם, אז אין גם את ואהבת לרעך כמוך. אבל הרב אומר, בדור שלנו קורית תופעה פילית, כמו שהרב מכנה אותה בקובץ א' צדיק ב', שיש האור הפנימי במהלך כל תקופת הגלות היה רדום. כל תקופת הגלות בנתה הרבה הרבה את הפנייה רק כלפי מעלה, כמו שרב אומר באורות. את הפנייה כלפי בין אדם למקום, ההבנה מאיפה הכל יונק. אבל האור הפנימי בכוונה הורדם בחזון העצמות היבשות של כל תקופת הגלות, כי היה לו הרבה סיבוכים שהיו בו בתקופת בית ראשון ובית שני. ועכשיו אומר הרב, האור הפנימי פתאום מתעורר לחיים. ושהוא מתעורר לחיים, אז הרב אומר, חלק מאופיו של אור פנימי שמתעורר לחיים, זה שבכוונה הוא חייב להפנות עורף אל מול האור המקיף. כי אם הוא יהיה ער לאור המקיף, הוא לא ידע איך לבנות את עצמו מכוח עצמו, כמו ילד בגיל ההתבגרות, שפתאום מתעוררים בו כל כוחות החיים שלו, אז הוא חייב לעשות הפך מה שאומרים לעשות, כי בלידת דבר מסמן זה, הוא אחר כך ייכנס לכל מיני, מה שנקרא תסבכות של ה-OCD, מי אמר שאני עושה את מה שעושה בגלל שאני רוצה, אולי זה בגלל שההורים שלי אומרים לעשות, וכו' וכו', לא להריב את הדברים מסוים אלה, אז יש איזה משהו שכדי חלק מבניית הזהות, זה בכוונה אטימת אוזן, כמו שהרב כותב שם בראות הקודש, שחרשו נוטל עוד מי קולו, שלפעמים אין תקנה, אלא כדי לבנות את העצמיות, אלא של חרשות, אלא של התרכזות רק באור הפנימי. והרב שם כותב שם א' צדיק ב', שזה אכן זה הסיבה שבדור שלנו יש כאן דברים, הדור שלנו לכאורה, הרב אומר, בצד הגלוי, מתרחק מכל מה שהוא קיבל מכל הדורות הקודמים, מתרחק מכל צד סמכותי, מתרחק מכל צד של קודש. הרב אומר, אף שבתוך תוכו לשם הוא משתוקק, זה העומק התשוקה שלו. כי ודאי שאחרי כל התקופה הארוכה של הגלות, שנרצה עבונה ולקחה מאל השם קיבלם כל חטאותיה, אז אור הפנימי ודאי שרצוננו לעשות רצונך, זה ודאי שזה מה שבצורה סמויה פנימית גלות באור פנימי, וזה בדיוק מה שצריך להתברר. מה שצריך להתברר זה אותה בחינה של אמת מאת תצמח, אבל שאלה, יש צד מסוים שבכוונה יש אטימות, והקדוש הוא שולח כפירה, או הנפשות יש בהם צד של כפירה, שלא מוכנים להקשיב למלמעלה, כדי לתת לאמת הזאת שהיא מאת תצמח, שהיא תתגלה מתוך הסדרים הפנימיים, כן, מה שהמדרש אומר, שהתורה הייתה צריכה לנתן אחרי אלף דור, דיינו, הייתה צריכה לצמח מתוך העולם עצמו, והקדוש הוא ראה שהעולם לא יכול לעומד, אז הוא גילה את אורו, כבר אחרי כבב דורות וקיפד אותם תף תף קוף על הדורות, דן דורות, ואלו הם עזי נפש שבכל דור ודור. זה סוד החוצפה של התביעה לגלות את הדברים מבפנים. ולכן הרב אומר כאן שהוא נתגדל בפעם אחת, שיש כאן איזושהי בריקה פנימית שבאה בתוכו מצד עצמו, שהיא זאת שבעצם מתגלה כאן באיזושהי תביעת חיים מאוד מאוד גדולה. אבל הרב כואב שלירושלים של מעלה לא הגיעה, לירושלים של מעלה נתעלה, שזה בעצם הכוונה, שאיפות גדולות שלו, לירושלים של מטה, הכוונה תורה ומצוות, סדרי חיים כאלה, שבסוף סוף מכוונים אותנו בצורה כזאת של איזשהו צד של הכנעה אל מול האור אלוקי, אותם הוא לא מוכן לקבל, ולא עבור בירושלים של מעלה, אי אפשר את המעוף שאתם רוצים לקבל, בלי שזה יעבור דרך איזשהו צד של התבטלות אל סדרים של תורה ומצוות. זה חלק מהשבר הגדול שהדור הזה עובר. ועל זה לכן הרב מנחם או מדריך. מה זה? כן, כי ירושלים של מעלה זה הכוונה, בהקשר המסלם זה כאן, זה האמונה, הרוחניות. ירושלים של מטה זה התורה ומצוות. שיש לצד מסוים שמצוות תמיד שורים יותר לאור מקיף, והמוסר קושר יותר לאור פנימי, כאילו, כן? אז הם מאוד מחפשים את את התוכן הפנימי, אבל הם, לא, הם צריכים להבין שהוא חייב לקבל את הגיבוי מהסדרים החיצוניים. אז זה איזשהו צד שהרב כאן באמת מאוד מהיר את הדרך להבין את מאיזה מקום גדול באה כל ההסתבכות הזאת, אבל כמו שהרב אומר, כי בדורות הרבה דורות לא בנו את אור הפנימי, כמו שהוא אומר, מפני מיעוט העבודה, שהוא עם זהב ושונה כתם הטוב, שבכל התהליכים הפנימיים לא בנו אותם את הקשר הפנימי, את ההזדהות הפנימית, עם תורה ומצוות לא בנו, ועכשיו יש תביעה מאוד מאוד להזדהות פנימית, אבל היא באה בצורה כזאת שמסירה אוזן מלשמוע את הצד אלוקי. ועל זה הרב אומר, שנכין להם את הדרך, למען יכול לבוא בגבול ישראל, שבשביל זה נראה קצת שהרב אומר שלא נשק מן את כל האור הטוב שהוא רוצה, אבל נרבה עליהם אור אמת אמירים כל הנשמה הישראלית, או מה שהפסוקים אומרים שהנקחה ויחה אל בית אמי תלמדני, שכם יהיה נראה כך מסיס רימוני, כן, שבעצם הרעיה אומרת לדוד שאתה צריך לבוא אל בית אמי תלמדני. יש לך הרבה מה ללמד אותי, אבל זה צריך להיות בבית אמי, במקום שקשור אל המקום הפנימי שלי, שזה השכחה מיהיה נראה כך מסיס רימוני, שיש מה שאמת פלט תצמח, תהליכים שבאים מלמטה למעלה שצריכים להיות מוארים. כל זה, כמו שאמרתי, זה דברים שהרבה מעוררים את הצדים אידיאליסטים שיתרו בדור של גאולה, ואת החיפוש אחרי עצמיות, החיפוש אחרי משמעות, וחיפוש אחרי הרבה אור פנימי שמתגלה בצורה של מוסר, שהיא באה אולי בצורה לא מאוזנת. אבל כמו שאמרנו, התהליכים האלה הם תהליכים שעוררו את הפקיעה של כל התהליך הזה. שזה שבבת אחת דבר כזה קורה, זה אומר שיש פתאום איזשהו תנועת חיים שמתעוררת. אבל מטבע הדברים, כמו שאמרנו, אור פנימי ללא אור מקיף, סופו להידלדל. ובשביל של הדבר, זה ברור שהקומה הזאת של הנפש, אין הסיכוי להחזיק מעמד. בוודאי שכמו שהרב מדבר הרבה באגרות, שהציונות תהפך בסוף למפלצת, ושבסוף דבר הם יתקוממו אל מול הדבר הזה עצמו, כי זה בסוף דבר זה להתחיל את הדבר רק מהחוץ, ולא להבין מאיזה מקור פנימי הדבר הזה יונק. זה ודאי בסוף דבר דבר כאינסטינקט, זה מה שלכן אומר, זה יאמר לזכותם, כי התגדל בת אחת, פתאום התפרצו כוחות אחים אלה, כי זה לא בפנימית, אז לשעתו זה חלק מאוד. אבל אם הוא לא יקבל את הגיבוי במקום יותר גדול, אז הוא יתפורר, ולצערנו, כך אכן קרה. ולכן, אבל זה מה שאני אומר, אם נעצר את כל המאמר, המשך המאמר נקרא רק לאור המשפטים האלה, שהמסר של הרב ושדו שלנו דור אידיאליסטי, אז אנחנו באמת, אנו באים, זה לכאורה דברי הרב, הרב היה אולי תמים מדי, אבל אנחנו מבינים שזה, וזה רק הרב כאן בא לשקף את הפריצה הראשונית של כל התהליך הזה. לכן הרב כאן בא להתקדם עכשיו לוקמת הרוח. ושהרב מתקדם לוקמת הרוח, ניכר מאוד במאמר שמתחיל כאן פרק חדש. כי במקום לדבר בנימה אופטימית, מלאת הערצה וסילבור מהתהליכים של הדור, הרב עכשיו הולך לדבר בצורה מאוד מאוד ביקורתית אל הדור. המחלה הנוראה של הדור. אין מקום עיקרי, לא בלב, לא ברגש, לא בתאווה והפקרות. מה נעשה? תם זמננו. מה זה? איך, איך? לא, לא, אז חמש וחצי. לא, עושה, לפחות נראה את ה... לפחות את השלב הראשון של קומת הרוח, וכבר את המשך נשאיר לפעם הבאה. אז הרב אומר, פתאום הרב כאן מתחיל לדבר על מחלה נורא, ומדבר על כל הצרות של הדור, ידיים פועלות אבן, רגליים עצות לרעה. הרב אומר, אבל הם לא הסיפור, הם רק התופעות החיצוניות של המחלה. הצד הפנימי של המחלה היא מחלת המחשבה, שבשבילה לא יבין איש את שפת רעהו. ומהי מחלת המחשבה? שבא לבקש חשבון על כל האוצר של הרגש שהיה למעל בלבן על ידי הרגל החינוך. כן, הרב כאן מתאר מחלה מחשבתית. אני אסביר, הכוונה מחלה מחשבתית זה לא הכוונה מחלה שקשורה לכל מיני אידיאולוגיות לא נכונות, אלא שהמחשבה עצמה חולה, שיש משהו במבנה של, של המחשבה שהוא בונה את עצמו בצורה חולנית, בצורה לא בריאה. הרב איגרת כפתת כותב שכל מחלות הדור הם כולם קשורים לזה שאין שגור בפני הדור, דברי חז"ל שלמשמוע בישן תשמע מחדש. עניינה של המחשבה היא באמת הרבה, כמו שהרב כאן מתאר, ליצור ביקורת, לבחון דברים, לבקר דברים. אבל מחשבה, יש בה משהו מסוים שהיא מאוד מאוד לא בריאה. כל מחשבה, יש בה משהו מסוים שנמצאת בקבוצת סיכון שהיא מאוד לא בריאה. כי כשאתה בוחן דברים דרך השכל, אתה מתנכר לעצמך. אתה בוחן את הדברים כביכול בצורה אובייקטיבית, מנסה לשחרר את הדברים מההקשר האישי המסוים שלך, לבחון אותו בצורה כזאת שגם לאחרים תוכל לאחר את הדברים. אז יש בזה משהו שדורש לרגע ניתוק של אדם מעצמו. ובדבר המסוים הזה, זה יכול הרבה לחדש ולפתוח לאדם אופקים חדשים, להשתחרר מכל מיני קבעונות שאליהם היה קשור בעבר, אבל יש בזה משהו שהוא יכול, יכול לגבור רב הנזק על הרווח שבא מהדבר המסוים הזה. כי הוא איבד את עצמו, כי הוא איבד את החיים שלו, כי הוא איבד את כל הגודל שממנו בוחן את הדברים. מחשבה בצורה אמיתית, תפקידה היא, אם שמע בישן תשמע מחדש. אולי לרגע, קצת יוצאת, אדם לרגע יוצא מעומק החיים שלו, ובוחן את הדברים בצורה כביכול אובייקטיבית, אבל הכל כדי שישוב אל החיים שלו עצמם. אם אין את הוודאות החיים הפנימית שגנוזה באדם, שזה בעצם יסוד האמונה, שיסוד האמונה זה מה שהקדוש הוא שתל בנו חיים, שתל בכל אדם אדם חיים. אם אין את יסוד האמונה שעל גביו בנוי החוכמה, אז החוכמה הזאת היא לא כלום. כמו שאנחנו בעצם יודעים שאפילו החוכמה עצמה הרי מה שנותן לה את כל האישוש שלה, למה בכלל חוכמה היא דבר נכון, רק כי האמונה אישרה את המימדה, כן? אחד ועוד אחד שווה שתיים, אין לזה אף הוכחה שאחד ועוד אחד שווה שתיים, חוץ ממה שליבי אומר לי שאחד ועוד אחד שווה שתיים. זה מה שנקרא המושכלות הראשונות, כן? המחשבות הראשונות, שהן התשתית לכל מדע, כמו שאחד מהפרופסורים החולי נפש, שלא, אנשי המדע, הפילוסופים חולי נפש, שעוררו את כל המדע של העת החדשה, אז הוא התלבט אולי אחד ואחד, כל פעם שאני רוצה לומר שלוש, בא איזה יתוש ומבלבל אותי ואומר שתיים במקום שלוש. אז ומשם הוא הגיע לאגרויס החוכמה שלו, שיש דבר אחד ודאי שקיים בעולם, אני חושב משמע אני קיים, הוכיח את האמונה על ידי השכל. ואוי לו לאדם שבעצם כל הידיעה שאני קיים היא בנויה ללוגיקה הזאת שאני חושב משמע אני קיים, ואם פעם יהיה פירחה להוכחה הזאת באותו רגע הוא ימות. זה בעצם האומללות של אנשים כאלה שתולים את הכל בשכל, תולים את הכל בכלי עזר, שהשכל הוא דבר נפלא שמסייע לדברים, אבל בסופו של דבר כל כולו בא לסייע לדבר עצמו. לא היה תיאוריה מדעית אחת בעולם שלא התחילה מתוך השערה, שלא התחילה מתוך מה שאיינשטיין, קודם כל היה לו, ליבו אמר לו תורת היחסות, זה עשה, לא בלזלזל במחקרים, לגבי מחקרים שהוא עשה, ואכן כך היה. אבל אם הוא אומר, בוא נפתח את המחקרים לבד, ונראה, אין לי אף עמדה קודמת לאן זרים יגיעו, לא לו אפילו את הסיבה לעשות את אותם 7,000 ניסיונות כדי להגיע למסקנה הזאת, הכל היה פתור לפניו, אז מלא ברור שיש כאן משהו חולני בעצם צורת המחשבה, שבעצם מילים אחרות הרב אומר, מה שמקודם מאוד הפליא אותנו, האור הפנימי הזה, והדור החי הצעיר הזה, אבל זה בעצם, כשאתה מוכן את הדברים, יורד לקומה יותר עמוקה, הדבר המסלם הזה הוא מחלה נוראית, כי זה בעצם, כמו שהוא אומר, שהם דומים, שהם צורך גזידים של קיים של רגש ולא דעת, מכל מה שהיה, מכל הדורות הקודמים, ובאו לבקש חשבון על כל האוצר של הרגש שהיה להם מעד מלבבם. זה הרב כאן בעצם חודר מקומת הנפש לקומת הרוח. כי קומת הנפש, כמו שהרב כותב באורות, הנפש של פושעי ישראל היא יותר מתוקנת מהנפש של שלומי בני ישראל. כי נפש זה קשור למקומות הקיומיים, וקומת הנפש, הדור שלנו חזק מאוד, היא יותר מתוקנת אפילו מהנפש של שלומי בני ישראל, לא חלילה בגלל חסרונם, אלא בגלל שהם הרבה קשורים לאור המקיף, אז הם לא נתנו לדבר הזה להתבטא. אבל הרוח, כל עניין של הרוח זה ההתבטלות על הנשמה, זה הצינור שמוביל אל הנשמה, וכמו שאמרנו, תורה מצוות קשורים לקומת הרוח, לא קשורים לקומת הנפש, שזה המקום החזק של שלומי אמוני ישראל. שמה זה, איך בונים רוח? רוח בונים מתוך הקשבה לנשמה, נותנים להרבה פעולות שתואמות את הנשמה להתבטא, ואז מלא בזה הנשמה הופך להיות חיה בשלה, שזה מה שנקרא קומת הרוח. זה התנועה שבאה מלמעלה למטה. אם אתה לא נותן אמון לכל הדורות שקדמו לך, לכל סדרי האחים שקדמו, לכל האמונה שזה בעצם הערה אלוקית שבאה מלמעלה למטה, ואתה מתחיל את הכל רק מקומת הנפש, אז הנפש היא מאוד מאוד חזקה, אבל כל קומת הרוח שבך, שזה בעצם הזרמות נשמתיות שבאות מעומקי החיים, היא דלילה עד כמעט לא קיימת, ועל זה הרב אומר בקומת הרוח דברים מאוד חריפים. שום דבר, ככה הרב אומר בהמשך קומת הרוח, שבפועל עוד הוציא, שום דבר למעשה הוא דורנו הנרעש. אבל בכוח יש לו רב. שם בקומת הרוח הכל רק נמצא בצד הכוחני. אבל בצד בפועל יש אפילו איזשהו מנגנון של קרסום בכל איזשהו צד של חיים, תיאורים, עצמיים, פנימיים שקיים לנו. זה פניית עורף אל העבר, זה פניית עורף אל ה... אל הצד העצמי שבנו, אנחנו פשוט מדברים שתי מושגי עצמי. יש את העצמי הנפשי ויש את העצמי הנשמתי. יש את העצמי הקיומי ויש את העצמי שקשור לעומק החיים. אבל כל עולם שכלי צריך להקשיב לעומק החיים, לשמוע בישון תשמע בחדש. והפניית אוף לדבר הזה היא זאת שיוצרת את כל המשבר הגדול. על כן הרב אומר, אם אמרנו שוקמת הנפש, הפתרון לדור שצריכים מר ידי נשמתה לעשות, זה להעיר להם יותר טעמי מצוות, להעיר להם, כמו שהוא אומר, שאת מה שהם מבקשים, זה נמצא בגבול ישראל, להראות איך התורה מהירה את אור הפנימי. אז כאן, יש כאן עבודה הרבה יותר עמוקה, שאותה צריכים לעשות, צריכים להשיב להם את הרוח. ואיך משיבים את הרוח? הרב אומר, על ידי הספרות עצמה. כן, שהספרות, שהרב אומר, היא זאת שטלטלה את כולם, היא זאת שדווקא ממנה תבוא הרפואה לכולם. כי אולי שראתי לומר, בקומת הרוח שהרב מזהה את התהליכים היותר עמוקים של הדור, בתקופתו, אני אומר, בתקופות אחרות כבר לא קשה לראות את הדבר הזה, איך הדור הפך להיות ציני וביקורתי, ביקורתי לא רק כלפי התורה, אלא ביקורתי גם כלפי אבותיו, שזה בעצם בדור המציא לגאולה, מה שאצל הרב כאן היה עדיין קצת סתרי תורה, קצת סתרי תורה, בדורות יותר מאוחרים, שכבר האידאליסטיות התפוגגה, והצד הרציונלי המבקר הפך להיות במרכז, אז הרב לא צריך למצוא סימנים לדבר הזה. אבל בדורו, איך הרב ידע שיש את המחלה הזאת, הרי זה משהו מאוד עמוק פנימי. טוב, אז הרב יש לו את רוח הקודש שלו, אבל לרב גם יש אותות לדבר הזה, וזה האבטוריטטים. כי האבטוריטטים הם המעצבי רוח הדור, הם אלה שהדור בצורה בריאה לא עובר את התהליכים שהם עוברים. אבל בצורה סמויה הם אלה שמזילים את כל אותם תהליכים. ושהרב קורא את מה שנקרא מובילי המאבק, ככה זה נקרא, נכון? ולא את ההמון שהולך אחריהם שבי, אז ההמון הוא מאוד מאוד אידיאליסטי, הצד הנפשי חזק מאוד. אבל מה שמוביל את כל הדברים האלה, אותם סופרים שהסיטו את ההמון לדבר המסיים הזה, זה שבספרות מלאת הרעל שלהם עוררו את כל הניכור אל כל העבר, ושם המחלה המחשבתית הייתה מאוד מאוד חזקה. איך הם פעלו על כל ההמון? דרך הספרות, כי ספרות היא בעצם צורה עמוקה סמויה, שאתה פועל לא על המודע של האדם, אתה בצורה סמויה, אתה קובע לאדם כל מיני הנחות סמויות שקשורות לעומק החיים שלו. שיש משהו מסוים, שנאמר גם לשבחה של ספרות, שספרות מאוד מדברת דווקא בשפת החיים עצמם. וזה מה שהרב אומר, שאיך הם, כי נגיד ככה קצת, איך הם סרסו את החיים, איך הם באו לדור שהוא כל כך מלא חיים, והביאו לו, שיווקו לו את סם המוות, שאומר אין חיים, על ידי זה שדיברו בצורה שהיא לכאורה מלאת חיים, מלאת קסם, מלאת חיות, שמתגלית בספרות, מה שהרב אומר שספרות זה שיח, שכל לכל חיים, זה השריד קטן מדבר גדול, שסוף סוף מדובב באומה הישראלית את תנועת החיים שלה, אבל בתוכה החליטו את הרעל של סינת החיים. והרב אומר, אדרבה, את הספרות צריכים להשיב למקור שלה. מה שעם ישראל צריך, זה חיות, זה מה שהרב כאן משתמש, שאומר בביטוי, שלסול את ערכו במדע החיים, עומדת למעלה אפילו מן הרמות המטאפיזית. השכל זה רמות מטאפיזית, אבל מה שהוא צריך זה את מדע החיים, ואת מדע החיים זה היינו קודש כזה שמתגלת מתוך החיים עצמם, זה דבר שמזכיק לנו את התורה לגלות בצורת תורת החיים שלה, שזה לכן הספרות כאן היא ודאי גם קודם כל כלי תעמולה חשוב שמשווק הרבה דברים ומשפיע אולי בצורה לא מודעת על האנשים, בצורה שיכולו לקבל את הדברים, אבל הוא אומר, יש בדבר הזה איזושהי נקודת אמת, שהם משתמשו בה בצורה צינית כדי לחדור על כוחות החיים של האומה, אבל הוא אומר, מה שמת האומה מאוד מאוד צריכה, זה לשוב להתענותה, להזרים לחיים חדשים, וזה שנדבר איתם בדברי קודש, זה דבר גדול מאוד, אבל יש משהו שהם כבר חולים, משהו שאיבדו את ודאות החיים שלהם, מה שיורה מחדש את ודאות החיים הזאת, דווקא קודש שיובא בצורה של ספרות, בצורה חיה. אני חייב לומר שאמרנו את קומת הרוח, אבל לא אמרנו אותה באמת. כי כל מה שדיברנו על עתה, זה רק דרך הצד המחלתי, ומלא נתנו את תרופת פלסטר לצד המחלתי הזה. הרב, כשהדור הוא שפל, זה בעצם קומת הרוח 2, הרב עכשיו הסביר איך קרה דבר כזה, איך הגענו למצב כזה שבו המנגנון המשרדי שלנו ניכר אותנו לכל העבר, וכאן הרב יהפוך את הדבר הזה ממקום של גנות לאיזשהו מקום עמוק יותר פנימי, וכבר יתחיל לקרב אותנו לקומת הנשמה. סליחה.
אני לא מסכים לצורך שהבאתי מאוד את הבעיה, ומאוד את היתרון גם בקומה הראשונה.
בקומה הראשונה או שנייה?
שאין אמון במקום של המילה בנפש, זה היה מחלה כמעט יותר. לא הבאתי מספיק מה המחלה של הרב.
מה המחלה בשלב השני? המחלה המשבטית?
כן.
בקומה של מה שאני מכנה קומת הרוח. איפה שם יש את המחלה? המחלה, כמו שקודם נתן אותה בצורה מאוד חדה, שבאו לבוא חשבון על כל העבר. והרב אומר, זה לא, זה לא צורה נכונה שככה שכל צריך להתנהג. כי מחשבה תמיד צריכה להיות בנויה שיש באדם כבר איזושהי אמת פנימית, הוא צריך להיעזר מאוד מאוד בשכל שתזקק, תדייק את הוודאות הפנימית שלו. אבל שכל כזה שמתנכר לאמת הפנימית הוא לא שכל. כמו שלכן הצגתי בצורה פרדוקסלית, שכל שכל בעולם, בלי שהוא שם לב, הוא חי על הוודאות הפנימית היסודית. אז ברגע שהשכל יבוא ויקפור בוודאות החיים היסודית של האדם, נגיד שכל אומר, אין אדם בחירה חופשית, באותו רגע השכל הזה הופך להיות מגוחך לחלוטין. כי הרי מה שנותן לאדם את האישוש, שיש דבר כזה שנקרא שכל, זה ההרמוניה הפנימית שהוא מזה בתוכו, שהשכל זה נכון. לא פחות מאותה הרמוניה, יש באדם הרמוניה פנימית שזועקת שהוא חירותי, שזועקת שיש לו חירות, שיש לו חופש. אם השכל יאמר אין לך חופש, אז הוא קורט את הענף עליו הוא נמצא. בהקשר של המאמר שלנו כאן, יש כאן האומה הישראלית, דורות לגבי בניות היה לה זהות. זהות שעברה את, עברה בכל הדורות כולם, שזה חלק מגדלת הזהות שלנו, שמתגלה דרך כל חיי הקודש הישראלים. אתה יכול בשכל לברר את הדבר הזה, לזכך, להעמיק, להסביר שמתעשי חזל אינם כפשוטם יש בהם עומק. אבל תמיד המסקנה תהיה שעושה שבר, למה החיים הם נכונים? ועל ידי זה שתסיר מהם הרבה סיגים, אבל שכל כזה שבא אומר אולי החיים הם לא נכונים, אני מתייחס לא לתופעות פרטיות של אותן לפעמים שכל צריך לשלול, אז דברים שקשורים לעצם החיים, אם אדם על ידי בירור שכלי יגיע מסקנה כל האישיות שלי לא נכונה, זה עצמו אומר שזה לא מחשבה, שזה מחשבה, מחשבה שקרית. זה מחשבה שעובדת נגד חוקי ההיגיון, נגד הכלי הדבר הזה, היקר הזה שקרה מחשבה, היא לא יכולה לעבוד אם היא מסירה מעלה את הנחת היסוד הבסיסית. והאומה שלנו יש לה עצמיות, כמו שלכל אדם יש את האישיות שלו, אז זה יכול להיות בעל תשובה. כלומר, האישיות שלי צריכה להתגלות בקדושה, זה בסדר גמור, שבט הרבני ישוב את תשובה וירסק את כל הדבר שלו, ואמר, ואני צריך עכשיו משורר תשובה. לא, אני צריך עכשיו להיות, לא יודע מה, למדן, אלא אני צריך לדעת איך את הכוח שלי לקח אותו לצד האלוקי, בסדר? כי אחרי הכל יש משהו שזועק לו מעומק החיים שלו. לעומת הסרטית יש משהו שזועק דורות לגבי דורות. חשבון כזה שמוחק את העבר, שמתנתק מעבר, שזה בעצם כמו שאומר שבגללה לא ידע איש את שפת ראהו, זה כל תחילת הבמר, שיצרה נתק בין הדורות, זה לא הגיוני. וזה מחלה. ואת הדבר הזה חייבים לרפא.
נניח הסופרים שכאילו זה, ונניח אלה שדיברו על זה, אנחנו בכלל לא קשורים לעם ישראל, אנחנו צריכים להקים את
תרבות קנען,
בכלל
לא חדש. בדיוק, כן, כל מיני כאלה. עכשיו, איך הם ידעו שהם מדברים אל ההמון, שעדיין יש לו איזשהו הרצה לעבר? אז הם מצאו בסגנון מאוד מאוד, כאילו, בשיטה הספרותית הזאת, שלכאורה מאוד מאוד מדובבת באנשים, מקומות של הזדהות שלהם, איתם דרכם ניסו להעביר את הרע למסוים הזה. אבל בסופו של דבר, אנשים שקראו את הדברים האלה אפילו לא הבינו על איזה רע הם מדברים. ייקח דורות אגבי דורות, נהלתי רק ממש הרבה דורות שפתאום ירד לאנשים הסימון, אז אנחנו בכלל בטעות נמצאים כאן. כי אם אנשים היו מקשים טוב לרע שאותם אמורים, כבר אז הם היו מקימים תנועות מחאה על אותם פעולות אלימות נוראיות שכל מיני מתנחלים עושים בקיבוצי בית אלפא וכולי, והם לא יכולים לישון בלילות לאור הבני גבירים האלה שבונים את בית אלפא ונהלל. כאילו, כי אם אתה מבין באמת מה שהוא אומר, שהאמירה הסכרית שנאמר כאן היא יכולה בפועל להעמית עם חי. אז זה נאמר בצורה קצת צמויה, רק אתה, אבל אתה רוצה לדעת מה באמת עובר בצורה סמויה לדור, תקרה מה אבטורטרטי אם הם אומרים את הדברים בצורה אמיתית. והם אומרים, אמירה כזאת היא שקורטת את כל הענף שאנחנו נמצאים, זה מוות. זה דבר כזה שהרב אומר, זה מחלה. אז פתאום המקום שם הזה, שאני אומר, הוא מאוד קשור לקומה קודמת לכאורה. מזכיר קצת אור פנימי מלא מקיף, אבל מציג אותה כבר בצורה חולנית של הפנת אורף על כל עבר. אז זה כבר דבר כזה, שהוא קשור לא לתהליכים הגלויים, ששם הכל דווקא מתגלה בצורה מלאת חיות, אלא לתהליכים הפנימיים, עד כמה יש כאן המשכה של הצד הפנימי, כאן זה קריסה נוראית. טוב, אנחנו בעזרת השם, פעם באה נצטרך לראות את עיקר המאמר, כי אנחנו רק עשרנו את הלבושים, אז עכשיו נצטרך להבין מה החידוש האמיתי שהרב כאן מחדש במאמר להבנת הדור.
קשור למה שהרב צריך להמשיך ברוח, אבל קודם בנפש הרב אמר איזה מין נחמה, ככה זה היה בעיקר, הוא לא הצביע על הרב.
נכון. נכון.
שם אומר לי, לא היה שום נחמה הפוך.
נכון.
כמה זה גרוע.
נכון.
כאילו הגענו לגוף היה בעיה, בנפש
הנכרה, ברוח, חבר
בעיה.
כן, כי קודם כל אמרתי, כי הצד הרוח של הדור זה הצד החלה שלו. הרוח של שלומי בן ישראל יותר חזקה מהרוח של פושעי ישראל. כי יש משהו מסוים שהרוח הוא אמור להיות הבאה של נשמה, ואין הבאה של נשמה. לא הוציא בפועל מאומה דורנו. אתה צודק שבכלל שהמאמר כאן בא אחרי כל כן ללמד זכותם של ישראל, אז כאילו כאן לא, בעצם אתה אומר בלמחות, לא הבאתי כאן הסברה עמוקה לכפירה, אלא יותר הסברה מעשית לכפירה, לכן המשפטים הבאים, מי כשהדור הוא שפל, עד סוף קומת הרוח, הרב יתרר את אותה תהליך שאמרנו, את אותה תהליך ביקורתיות, יסביר למה יש ביקורתיות, מאיזה עומק פנימי באה ביקורתיות. זה עדיין לא תהיה קומת הנשמה, אבל זה עלת ניצוצות מי יהיה ביקורתיות.
ממש.
כן, זה אמור לתת ממש לחמה, כן. וגם זה יאיר, בא בכך עוד פתרון אחר לדור, כאילו. כי זה אבל אתה צודק שיש כאן נחמה פיקחת כבר, שהיא מבינה איך בחוץ זה ממש נורא, ומבינה אף על פי כן למה בפנים זה טוב.
אפשר לקרוא שקודם הוא הבין נחמה, ועכשיו הוא מתחיל להגיד דרכי הסברה כזה, צריך לעבוד עם השכל, או לא יודע מה. כן. זה לא אמור, כאילו, מה שנראה לי טעות לקרוא
בך. כאילו, כן, 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 כן. שנכן, אני חושב שהרב כאן פשוט חופר יותר עמוק. הוא אומר, זה נחמה, אבל שחושר עמוק, זה נחמה קצת שטחית כזאת. כשאתה חושב קצת, אתה מבין גם את הנזקים שלה, אבל בוא נעמיק יותר ונבין למה זה כן טוב. וכל המשפטים הבאים שהרב יאמר, הרב יסביר למה הדבר על עצמו בממד יותר עמוק הוא בעצם נחמה, אבל כבר לא נחמת בבלי, כמו שהרב אומר, לא נחמה שטחית, אל תעיסו לנחמני, אל תעיסו נחמות שטחיות, כמו שמעתי, כי אם נתנחם בדבר הזה, אז בדור שלנו אין כל מה להתנחם. אבל יש מבינים שגם בצד השלילי של הדור יש נקודה גדולה, אז זה דבר שהוא גם יכול ללוות אותנו גם בדורות אחרים. אחרים שהם יותר בעייתים. ואני מראש אומר, אבל גם הנחמה עמוקה שהרב יותר בהמשך, גם היא בדור עוד יותר נורא, יותר חוצפן כמו הדור שלנו, גם היא כבר בדורנו, קשה לומר, לא שהדור שלנו אידיאליסט, אבל גם קשה לומר שהדור שלנו הוא דור ביקורתי, שיש לו חטא מחשבתי, הוא לא חושב פשוט. אז אין אצלנו לא אידיאליזם, אבל גם אין אצלנו אפילו מחשבה. אז מה נוצר לדור העני והיתום שלנו, השם יעזור.